magic.
Radio
magic.
All we hear is radio
magic. Magic, magic,
magic.
אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM.
רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
מדברים מוזיקה עם אסף פרט. והפעם מסע בעקבות תור הזהב של הרוק הישראלי.
כשאתה קם בבוקר את אותם הדברים אבל לאט מה אתה רואה כשאתה קם בבוקר ברובם אני לא מוצא אותה אחת לא מוצא אותה אחת
צהריים טובים מאזינים יקרים, מה שלומכם?
שהרוח מיילדת
אתם על רדיו 106 FM
שלא נכתב
רדיו קסם עורך ומגיש אסף פרט, זה אני. ביצוע טכני דלית גלאון. איזה כיף יש לנו תוכנית חדשה היום, אותה אנחנו מקדישים לאחד הגיטריסטים הבולטים והמבוקשים ביותר ברוק הישראלי, יוצר ומפיק מוזיקלי. לא אחד שעומד בפרונט על הבמה, אבל נוכח תמיד בצמתים המרכזיים ברכבי הרוק החשובים, יד ימינם של כוכבי רוק ישראלי משנות ה-90 ועד ימינו, גבירותיי ורבותיי, אורן לוטנברג. איתו אנחנו גם נשוחח בהמשך התוכנית.
שגמרת את הרע והטוב בבת אחת
כן, אז בואו נתחיל. לוטנברג החל את דרכו כזמר וכגיטריסט ברכבים שונים בתל אביב של סוף שנות ה-80 בין השאר להקת קורפוס שהייתה בסגנון מטל את חברו מאור כהן הוא הכיר בתיכון עירוני א' בתל אביב שם למדו והשתכנע להצטרף אליו ואל חבר נוסף, יוני בן טובים, בשנת 1990, אל הרכב חדש בשם זקני צפת. זה לא היה השם המקורי הראשון, אבל זה השם המוכר של הלהקה הזאת. חבר'ה מאוד צעירים, עוד ממש בתיכון, לפני גיוס, מקליטים את אלבומם הראשון. בואו נשמע קצת מהווייב של ההתחלה, זקני צפת, עם שיר שדי הימם את מי ששמע אותו בזמנו, מי שאחראי על הדיסטורשן הדי מטורף אז במיוחד לתקופה, זה כמובן אורן לוטנברג, ריקי.
We'll be right back.
ריקי, זקני צפת, שנת 92, הם מוציאים את האלבום הראשון שלהם, שלא ממש מצליח או מתקבל על ידי הקהל, ואורן מחליט אחרי 3 שנים בלהקה שמספיק לו. האלבום השני של זקני צפת יוצא כעבור 2 שנים, אורן כבר לא חבר בהרכב, אבל שותף לכמה שירים, בלחן, בהקלטות, כמו למשל רק אל תלכי, עם המפוחית שם, זה שלו, וכמובן הלהיט הכי גדול של זקני, שתכף נשמע, אולי רק בגלל סולו הגיטרה שיש בו, אנחנו נשמע אותו עכשיו, הסולו שכתב אורן לוטנברג כמובן, אבל מי שביצע אותו בהקלטות, יש לזה ויכוח האמת, אביב פאפו או חיים רומנו, שהיה גם המפיקה המוזיקלי של האלבום הזה, בכל מקרה, יצירת מופת אולי ישראלית אפשר להגיד, אחד השירים הכי יפים של הרוק הישראלי, זקני צפת, כתבו מאורו כהן ואורן לוטנברג, לא תבואי שישי שבת. הבוחר ועד כאן זקני צפת. התחנה הבאה של אורן היה ברי סחרוף. סחרוף, שותפו של רמי פורטיס לשעבר, שהחל משנת 91 כבר לעמוד לבד עם הגיטרה בפרונט, מתרשם מיכולתיו של הגיטריסט הצעיר, אורן, ושיתוף הפעולה בעצם מתחיל אז, ולמעשה נמשך עד היום. 91, ברי עומד להוציא את אלבום הסולו השלישי שלו, חם על הירח, ולוטנברג גויס לצוות הנגנים ביחד עם חיים לרוז, זוהר פרסקו, עודד פרח וגם דן תורן ושרון רוטר בקולות. אז בואו נשמע את שיר הנושא חם על הירח, שימו לב לגיטרות וגם לקולות של אורן שפעם ראשונה ככה מתנשא בשירה. חם על הירח, ברי סחרוף. עם הפתיח של השיר הבא מוכר לכם, הרי זו הגיטרה של אורן, בעוד להיט גדול מתוך האלבום הזה חם על הירח, והוא נקרא מפנה מקום. פרי עבודה משותף של ברי ואורן מתוך עבודה עברית, אלבום שכולו קאברים חדשים לשירים ישראלים ישנים, יצא ב-1998, קאבר שהפך לנכס. ברי סחרוף עם שיר ישן של לאה גולדברג, במקור שרה אותו חווה אלברשטיין, מילים של נתן אלתרמן, לחן נפתלי אלתר, עיבוד של אורן לוטנברג וחברים, הפקה מוזיקלית של ברי סחרוף. ומי יכול על הגיטרות האלה, תגידי לי. עוד חוזר הניגון, איזה יופי של קאבר.
זה הניגון שזנחת הבטחת לשווא, והדרך עודנה נפקחת לאורך, וענן בשמיו ואילן בגשמיו מצפים עוד לך עובר אורח, והרוח תקום בטיסת נדנדות, יעברו הברקים מעליך, וכבשה והילד תהיינה עדות שליטפת אותן והוספת ללכת. חריקות ואירך רחוקה, ולא פעם סגדת הבית לחושה ירוקה, אישה בצפוקה וצמרת שומת אף הפעית. חוזר הניגון שזנחת לשם, והדרך עודנה נפקחת לאורך, וענן בשמיו ואילן בגשמיו מצפים עוד לך עובר אורך.
ועכשיו, על קו הטלפון, נמצא איתנו גיבור התוכנית שלנו להיום, אורן לוטנברג. היי אורן.
היי אסף, מה נשמע?
בסדר גמור, מה שלומך?
שלום לכולם, כיף.
מעולה.
להיות בתוכנית.
וכיף גם לארח אותך, ואני רוצה ככה להתחיל איתך מההתחלה. קבל תמונה, סצנה, באמת לפני הרבה הרבה שנים, תיכון עירוני א' בתל אביב, הפסקה. חבורה של אנשים מתקהלת סביב מישהו, וכשמתקרבים רואים אותך יושב על מגבר ומנגן. אתה זוכר משהו כזה?
יש לי איזה זיכרון מעורפל, ונראה לי סיפור שמישהו אחר סיפר, אני לא כל כך זוכר את זה.
נכון.
אבל היו סצנות האלה בבית ספר, שהיינו, אפילו הופענו בכל מיני התקפים, אז מן הסתם מישהו שכנראה ראה אותי עושה.
כן, זה מאור כהן סיפר לי על העיקרות הראשונית שלו איתך. אז שם אתם באמת מתלכדים לראשונה עם הסיבוב הראשון בעצם של זקני צפת. מה אתה זוכר ככה מהתקופה הזאת? התחלתם להופיע, התחלתם קצת להתפרסם, היה טירוף כזה מסביב, מה? איזה זיכרון יש לך מהתקופה הזאת?
תשמע, קודם כל זה היה בתקופה בסוף שנות
ה-80,
יותר מדי מה לעשות חוץ מאשר לנגן. אתה יודע, מן הסתם זה התחיל מזה שאני ועוד כמה חברים פשוט קנינו גיטרות הכי זולות שמצאנו והתחלנו ללמוד לנגן. אני אפילו הייתי צריך ללמד כמה אנשים, למדתי שני אקורדים, אז לימדתי את אחד מהם, את החבר, אתה יודע, זה היה כזה כזה, ממש ילדים, אני לא צריך 13-14, ככה התחלנו, ומהר מאוד זה הפך ללהקה, זה נהיה איבנט כזה, שפתאום איזה, מישהו ארגן ערב להקות, היו מארגנים הרבה להקות, משהו שהיום אגב מאוד מאוד חסר.
נכון.
היו הרבה להקות, היית בא, לא היית מכיר אף להקה, אני זוכר שבאתי, ראיתי קרמלה גרוס וגנר, שוליים, נתמעת הטרקות, לא, להקות אנונימיות לחלוטין, אתה בא לבוא ערב להקות, ופתאום עלה, תודה, ככה אתה לומד להכיר את הלהקות, והלהקות לומדות להכיר אותך. אז אנחנו גם...
בפינגווין, נדמה לי, נכון?
לא, דווקא זה היה, היו כמה מקומות, היה מקום שנקרא זמן אמיתי, היה את הפינגווין, וגם כמובן היה את הרוקסן, שאחר כך הפך למוסד.
כן.
אז ככה זה התחיל, אתה יודע, התחלנו בהרבה להקות כאלה. בכלל הייתה לי להקה עם החברים האלה שהיינו מגיעים בכיתה, בבית ספר. ובאחת ההופעות ראיתי אותו, את מאור, הוא עוד לא היה, הוא לא כל כך ניגן, והוא בא אליך להופעה והוא מאוד קשה, ואמר שהיה רוצה ככה גם להיכנס לעולם הזה. ויותר מאוחר, אחר כך גם הקמתי עוד להקה, נכנסתי לעולם הזה של המטל וכל ה... נורא אהבתי את ה... עד פתאום מטאליקה, זה היה נורא חדש. ממש, אני מדבר איתך באלבום הראשון של מטאליקה, אני חושב שהוא בנירוונה וכל זה, והתחלנו כאילו להיכנס לדיסטורשנים.
כן.
וזה היה מאוד פופולרי, אז בפינגווין היה גם הרבה להקות כאלה וכל מיני. ושם מאור פשוט נורא אהבת הלהקה הזאת, הוא נורא אהבת שאני מגן עם הדיסטורשן וכל זה, והוא סיפר לי שהוא התחיל לעבוד עם איזה חבר שהם עושים. קפטה עם כל מיני שטירות, והם נורא הצמחו שאני אבוא ויעזור להם. ובאתי, ומישהו שקוראים לו יוני בן טובים, שהוא אחד מהמייסדים של בית נצפת. והוא גר לידי פה בבורחוב, אני גרתי ברחוב בילו, הוא גר ברחוב בורחוב, במרכז תל אביב, ליד הבימה. באתי, ותוך בערך 5 דקות התחלנו להקליט שירים. אתה יודע, חלק מהשירים האלה אפילו אחר כך הפכו ל...
נכנסו לאלבום?
כן, של האלבום הראשון.
כן.
ככה התחיל, ואז מהר מאוד התחלנו להופיע עם זה ברוקסן, ועוד הרבה להקות, אבל הפעם זה כבר ממש גדל. אתה יודע, ערב להקה ברוקסן, ערב להקות ברוקסן, היו בין 1,000 איש. אתה יודע, 1,000 איש היו קונים והיו רואים אותך, והיו באים גם אנשי תקשורת לערבים האלה, אתה יודע, פתאום הייתה סצנה כזה, כולם רצו להופיע, לנגן, זה בדיוק היה אחרי מלחמת המפרץ, שהיה איזה בום מאוד גדול של להקות.
כן.
איפה הילד, כל החבר'ה,
נכון,
חיפה, מהצפון.
שיא הפריחה של להקות צעירות.
שיא הפריחה, כן, אפילו חברות תקליטים, NMC, אדרתי, פתאום באו, ומהר מאוד זה הפך למשהו כמו אש ושתי קוצים.
כן.
כולם ידעו מי זה בקנוצה, אז עשו עלינו סרט דוקו, ופתאום בום, זה פשוט הצליח, כאילו, ברמה של הופעות, לא ברמה של רדיו וכאלה.
כן.
הופעות מפוצצות, כאילו, זה היה ממש...
זה באמת זיכרון אדיר, כי אתה יודע, לא כל להקה מתחילה ככה בזמן הנכון מבחינת הטיימינג, לכם היה באמת מזל בקטע הזה.
כן, אנחנו, אתה יודע, יצרנו יש מאיים, זה לא שהצטרכנו לאיזו סצנה, אנחנו עזרנו להקים את הסצנה, זה לא היה מישהו שבא ואמר לנו, בואו, תראה, בשנות ה-80 עוד היה מינימל קומפקט,
נושא
המקבט, הרבה להקות שצריכו אז בשוליים. בתל אביב, פורטיס וכל זה, אתה יודע, והיה את העניין הזה, אבל
כן.
הבום של הלהקות, זה קרה בזכות הלהקות עצמם, שפשוט התחילו, פשוט זה מה שהיה לעשות, זה היה משהו
כן, והקהל לעשות. מסתבר אהב את זה, וגם התקשורת, וגם המועדונים, היה איפה להופיע, מעולה.
מאוד, מאוד.
ובעצם אלבום הראשון יוצא, הוא לא ממש מצליח, בוא נגיד, ואתה קצת אחרי זה כבר עוזב את ההרכב.
האלבום לא היה בכלל משהו שאפשר לשמיע ברדיו, זה היה מוזיקה מאוד לא מסחרית. אז לא ציפינו גם שזה יצליח ברמת המחירות או השמעות רדיו. זה לא שפתאום כאילו היינו, לא עסקנו בלעשות מוזיקה מסחרית. מה שקרה זה, אתה יודע, היינו בני 20, 21, 20, 19, ואתה יודע, פתאום המטופה צריך להתניסוע לארצות הברית, ופתאום הבסיסט קרא לו איזושהי טרגדיה משפחתית שהוא היה חייב פתאום רגע לעשות פאוזה, וזה פשוט התפרק, אתה יודע, אני כאילו בדיוק הייתי בצבא וזה לא הסתדר עם ההופעות וכל זה, ואתה יודע, כולנו פשוט התמוספנו כזה, לקחנו פסק זמן מהדבר הזה, אחר כך מאור המשיך, אתה יודע.
מאור המשיך לאלבום שני אחרי
שנתיים. הוא עשה סוג של קריירה סולו, אבל הוא המשיך לקרוא לזה... חבר'ה שהוא הביא, חברים שנגנו, אנשים, נגנים, אתה יודע, כל מיני.
כן.
ועלה, הם היו להקה, אבל הם המשיכו להשתמש בה. אבל זה היה הוא לגמרי.
כן.
זה היה בוט שם, וכתב את השירים והכל, וזה לא היה הלהקה ההיא הראשונה.
המקורית.
זה היה משהו אחר, שהוא בפני עצמו מאוד מגניב.
כן.
והאמת היא שחלק מהשירים האלה גם הייתי שותף בתהליך של היצירה שלהם.
נכון. באלבום השני, רק אל תלכי.
רק אל תלכי, ניגנתי שם את המפוחית ביטלס הזאת.
נכון. אז בוא נעבור לתחנה הבאה בקריירה שלך, ברי סחרוף. כבר ב-95 אתם מתחילים לעבוד ביחד על חם על הירח. איך בעצם נוצרת ההיכרות הראשונית ביניכם?
אז זה מחזיר אותי לשאלה הראשונה שלך, שגם ברי ופורטיס והחברה האלה היו באים להופעות האלה של הרבה להקות. זה מאוד מעניין אותם. זה גם היה גאזרינג, היו שם... היה סל, אתה יודע, היו באים כן. אנשים, היו באים בנים, בנות, אתה יודע, היה שיטים סבירות, זה היה מגניב, אז זה היה מין, כמו שיוצאים היום למועדונים, אני לא יודע אם כבר יוצאים היום למועדונים, שהיו יוצאים למועדונים, אז היו באים לזה, גון היה בבו, היה רואה את ההופעות, הוא מאוד התרשם מהלהקה, הוא מאוד התרשם מהמתופס גם בעיקר, שאחר כך הוא פשוט התחיל לעבוד איתו עם רי המוקייף,
נכון.
וגם ממני הוא התרשם, הוא חיטס כזה להקים הרכב, היה לו סוג של הרכב שגם לא כל כך החזיק מעמד, פשוט התקשר אליי ואמר לי, תשמע, אני חפש גיטרית, ראיתי אותך בהופעה עם זקני צפת, ממש אהבתי את זה. הוא לא היה מישהו כל כך מפורסם אז.
כן.
די, זאת אומרת, הוא הוציא כבר את האלבום, אבל זה... ידעו את השם, אבל נגיד הבן אדם, אני נגיד לא זוכר שהייתי, שהוא נראה לי איזה מישהו מפורסם, אתה יודע.
כן.
הוא בטח היה יותר מפורסם ממני, כן? אז אמרתי, בוא נראה, קודם כל נורא אהבתי אותו, אני גדלתי על המוזיקה של קורטיס האחרון.
כן.
זה היה לי מאוד כבוד גדול לפגוש אותו, למרות שבאמת הוא לא היה איזה, אתה יודע, כמו שהוא היום, מן סדר גודל שורה ראשונה, הוא היה בסצנה של תל אביב, אתה יודע. ומהר מאוד התחלנו ביחד לנגן, והוא השמיע לי, נתן לי קסטה עם כל השירים של חם על הירח, חלק מהם. וזה קרה נורא מהר, כאילו התחלנו להופיע, היה שם כבר מערכת שעובדת, היה משרד שעושה בוקינג, והיה מנהל, והיה... ומהר מאוד, בתוך שנה ברבי התפוצץ, כאילו, אתה יודע, עם ברי זה הלך מאוד מהר, מהרגע שהתחלתי לנגן איתו עד לרגע שזה... היו כמובן גם הרבה הופעות קטנות כאלה בפאבים, ומופיעים מול 10 אנשים, והיינו סוחבים את המדברים במדרגות, זה לא שבאתי לתוך איזו הפקה מצליחה עם צקט וכל זה, ואנחנו לא היה מי שמכוון לך את הגיטר, אם נקרא המיתר, אתה צריך להחליף לעצמך בסוף המיתר, ואתה יודע, ולא היה... לא תמיד היה נהג שלוקח אותך להופעות, לפעמים הוא הגיע, ועם פרייבטים וזה, אבל אתה יודע, זה התחיל, אבל מהר מאוד, תוך שנה זה כאילו...
ומאז באמת הרבה שנים אתה איתו, הקשר שלכם היום זה כבר יותר משני מוזיקאים שעובדים ביחד, נכון?
כן, ברי זה כמו משפחה, הוא דמות אב בשבילי גם באיזשהו מקום, חוץ מאבא שלי, שכמובן הוא הדמות אב שלי הכי גדולה. שבדרך חיים ארוכים. ברי לימד אותי המון, גם באופן אישי, גם באופן מוזיקלי. יש לי איתו קשר מאוד מאוד חם, כמו משפחה, כל ההרכב שלנו, אנחנו הרכב מאוד מאוד צמוד, שכבר קיים פחות או יותר בשינויים, כל מיני שינויים, אבל כאילו, כל מי שמצטרף להרכב הזה, נהפך לחלק מהמשפחה.
כן.
משפחה מאוד צמודה. ש...
כן, מרגישים את זה גם בהופעות, ו... ברי ככה מצטייר כאדם די מופנם, לא בדיוק אחד שאוהב לשים את עצמו במרכז, הוא גם מתרחק מתקשורת, ומה אתה יכול ככה, מה גילית עליו כבן אדם, משהו שאנחנו לא יודעים, אולי ספר לנו ככה איזה אנקדוטה.
כל באופן אישי הוא לא כזה מופנם, שאתה חבר שלו ושאתה עובד איתו, אתה קולגה של תורת דעת, הוא לא כזה מופנם, הוא מדבר ויש לו המון... הוא
יש לו איש
ורבלי, המון חוכמה, הוא בן אדם די מלומד, הוא קורא הרבה, מתעניין, יש לו דעות, על כל נושא בעולם שרק הוא אדם מאוד ורבלי דווקא, אבל הוא לא אוהב תקשורת, נכון? הוא לא אוהב תקשורת, יש כזה סוג של אנשים שלא מתחברים לה, הוא קצת בוא נגיד, הוא לא אוהב להתחשף באופן אישי, הוא אוהב שהדמות המוזיקלית שלו זה... אבל אם אתה שואל מה אני יכול לספר לך עליו...
כן, משהו ככה מהחזרות, מהנסיעות להופעות ביחד, משהו ש...
בן אדם עם חוש הומור מטורף.
באמת?
שלו, כן, מאוד מצחיק.
הוא
לא רואה איזה ג'וקר שמספר לצחות, אבל פתאום הוא בא לך עם איזה יציאה, אתה יודע, אתה נופל, כי אתה חוצץ לצחות. יש בו צדדים מאוד קשוחים, יש בו צדדים מאוד רכים. שילוב כזה, הוא בן אדם מאוד מורכב, מאוד מיוחד. תראה, מי שמכיר את המילים של השירים, זה מאוד אותנטי, כאילו, כל הטקסטים והכל, אתה יכול ללמוד על האישיות של הבן אדם בתוך השירים האלה, זה מאוד כזה מתחבר.
אפשר ללמוד עליו משם, אתה אומר.
כן, הוא מאוד אוהב שוקולד.
זה, אתה מבין, זה פרט שהצופים מחכים לשמוע, מאזינים.
אבל אל תשלחו לו שוקולד.
לא, לא לזרוק עליו גם סוכריות שוקולד.
אל תזרקו עליו קוביות שוקולד באוכל.
הייתי בהופעה שלכם לא מזמן באמפי שוני, תשמע, זה לראות האהבה הזאת מהקהל, החל מהציל הראשון, אתה בטח עובד, זה ככה בכל הופעה, סוג של ממש איזה מסיבה אחת גדולה, עם דנס כזה, גם, מה אתה יכול לספר על החוויה הזאת, כל פעם חדש?
כל פעם מחדש, זה מתחיל, אנחנו, אם זה לא משנה מי הקהל, איפה הקהל, איזה סוג של קהל, אם זה הופעה באיזה אירוע פרטי של איזה חברת הייטק של אנשים שבכלל לא מכירים את השירים, אתה יודע, או אם זה מופע עם כרטיסים באצטדיון, לא יודע איפה. זה תמיד מתחיל, שאתה לא יודע לאן זה הולך. אתה לא יודע, אתה מתחיל, אתה אומר, אוקיי, קהל כזה מתחיל לזוז, וזה תמיד נגמר בזה שאין בן אדם אחד בקהל שעומד, כולם עובדים.
שיושב, כן.
אף אחד לא יכול להחזיק מעמד. בסוף ההופעה כבר זהו, כולם באקסטזה, אתה יודע, זה תמיד ככה. זה הרבה פעמים הפתיע אותי, אתה יודע, אני... אתה אומר, הפעם זה לא הולך לקרות, אנשים האלה, לא, אנחנו לא נחדור אליהם.
כן.
אתה יודע, לא נצליח לחדור אליהם, ואיזה קורה כל הפעם, שקורה כל הפעם.
מדהים.
משהו בקסם שלו עם ה... יכולת שלו להרים את הקהל, הוא מאוד...
כן, ובלי יותר מדי, בלי יותר מדי להתחנחן ולדבר ולהפעיל, הוא מאוד נשאר ככה אלגנט.
כי המוזיקה עושה את העבודה.
כן.
מדבר עם המוזיקה, לא צריך...
לגמרי.
להכביר במילים.
תשמע, שוחחתי עם שני חברים שלך לפני השידור. לקחתי מהם ככה כמה דברים מעניינים שהם אמרו עליך, רוצה לשמוע?
מאוד.
אז קודם כל פיטר רוט, שהוא גם חבר שאני מדבר איתו הרבה, וביקשתי ממנו ככה להגיד עליך כמה מילים, אז הוא אמר ככה, את אורן אני מכיר מגיל 16, עד שהכרתי אותו חשבתי שאין לי הרבה מתחרים בנגינה בגיטרה, אבל כשהיה לבן צור השמיע לי קלטת של הרכב שלו, נשמתה לי הלסת. היה שם שילוב של נשמה וטכניקה שמאוד מצאו חן בעיניי. מאוחר יותר דרכנו הצטלבו בכל מיני תחנות. אור הוא גם מפיק מעולה וגם זמר מעולה, והכי חשוב, אחלה גבר.
וואו, כל מה שהוא אמר, אני אומר עליו...
אתה רשאי להגיב, כן.
מילה במילה, בדיוק מה שאני מרגיש. פגשתי אותו בגיל 16, אמרתי, בואו נעשה מישהו... אתה יודע, אפשר ללמוד ממנו.
כן.
וכל מה שהוא אמר, כולל במיוחד המשפט האחרון, שפיטר זה אחד האנשים הכי נחמדים, הכי אדיבים, ותמיד כיף לראות אותו ולדבר איתו, והוא תמיד מעלה חיוך, והוא גם עזר לי, אתה יודע, הוא הריח אותי כשהייתי בחול, ולא היה לי איפה לגור, הוא לקח אותי וגרתי איתו איזו תקופה בבית שלו, עם יאלי ושמחר.
בארצות הברית.
בניו יורק, כן. בלי בכלל להניד הפך, בוא תגור אצלי, בוא קח מיטה, אתה יודע. בן אדם כזה, תמיד יעזור לך, תמיד.
וזה גם קטע, כי אתה היית בזקני הצפת עם האור, ובאיזשהו שלב זה התחלף, אתה עבדת עם יאלי סובול ממוניקה, ופיטר עבד עם האור.
נכון, עשינו החלפה, כן.
דיברתי עם עוד חבר שלך בשם מאור כהן. שותף לדרך, שאלתי אותו, אבל מה...
זה שהייתי בזקני הצפת.
ואחר כך בבליינים גם. אתה זוכר?
בליינים, מספצל עם מוכר, כן.
כן, 2001, משהו כזה, כן. ושאלתי אותו מה מחבר ביניכם, הוא אמר לי ככה, שנינו פנטזיונרים, יש לנו אהבה גדולה לקולנוע, אוהבים ללכת רחוק מהמציאות, שנינו הפתקנים, מתייחסים לעשייה בשיא הרצינות, אבל עם הרבה הומור. אורן הוא מוזיקאי ענק, שעד היום אני משתמש בדברים שלמדתי ממנו, שאלתי כמו מה, אז הוא אמר איך לעבוד עם מחשב, איך לחפש את הסאונד שיביא לך השראה, ושאלתי אותו איך אתה כגיטריסט גם, אז הוא אמר כגיטריסט הוא תמיד יחפש את המיוחד, את התפקיד שלא צפית לשמוע, אבל יעיף לך את הראש בלי להיות נטע זר בתוך השיר.
מרגש, מרגש.
חשבתי שאתה אוהב לשמוע באמת.
וואו, אני ממש מרגש אותי. אתה, אין לך מושג כמה אני אוהב את מאור וכמה אני קרוב אל הבן אדם הזה. ומישהו שגדלתי איתו ועברתי איתו תהליך מאוד גדול, ואני תמיד, תמיד בלב שלי, הוא באמת כמו משפחה, באמת.
איזה יופי, והוא אגב חולם על הבליינים 2, זה ככה, אני אומר לך בסוגריים, לא ממני שמעת, לא ממני שמעת.
וואו, וואו, אוקיי, תשמע, אני אגיד לך, הבליינים זה משהו שיצא לפני בדיוק 20 שנה, בדיוק מהיום, 2023. אנחנו עושינו את זה ב-2003, ואני אומר לך שאנחנו מאוד רוצים שזה יצא על תקליט ויניל, כי זה כל כך מתאים להיות על ויניל, מעטיפה וה...
כן.
יהיה תקליט כפול, אני הולך עכשיו לנסות להרים את הפרויקט הזה שזה יצא בזמין, ואולי זה יוביל אותנו גם להמשיך לעשות עוד איזה משהו נראה.
עטיפת הפצ'ו בויס, כן.
הכל פתוח.
מעולה. ככה לסיום, אני מבין שממש בקרוב עומד לצאת אלבום שלך, חדש וראשון.
נכון.
ספר לנו קצת על האלבום הזה, מה הולך להיות בו.
זה אלבום שאני עובד עליו כבר המון שנים, בקצב מאוד איטי. אבל רק לאחרונה נתתי גז בשנה שנתיים האחרונות, החלטתי שזהו, אני הולך להוציא אותו. כאילו, הכוונה ש... בוא נגיד, התחלתי לכתוב את השירים האלה כבר לפני חלק מהם. לפני הרבה זמן, חלק לאחרונה כתבתי, שיפצתי, שיניתי, אבל זה תהליך כזה. האלבום יכלול איזה 13 שירים.
שאת חלקם. את חלקם אנחנו גם נשמע בהמשך, גם יצא נדמה לי ממש אתמול סינגל חדש.
אתמול יצא סינגל חדש בשם שש שנים.
שש שנים.
מאוד מיוחד. וזה ממש ממש מרגש. אני רואה את עצמי עושה משהו ש... תמיד חלמתי לעשות, וזהו, זה קורה.
וזה יופי. אז אנחנו מחכים לשמוע, וחלק מהשירים כבר נשמיע גם ממה שנשאר לנו בתוכנית הזאת. אז אורן לוטנברג, היה תענוג לשוחח איתך.
כיף גדול, וואו, עשית לי מה זה טוב בלב, באמת.
איזה כיף.
תודה לכולם.
תודה רבה, והרבה הצלחה בהמשך.
תודה רבה לך.
ביי, להתראות.
ביי, להתראות.
אנחנו נשמע עכשיו את הבליינים, דיברנו עליהם הרגע. איזה גיטרה של אורן לוטנברג, כמובן, יחד עם מאור כהן. צמד קצת מיוחד וחריג. שקם בשנת 2001, השיר הזה נקרא הכל יכול. כאן משמש כמפיק המוזיקלי, שילב כל מיני סגנונות בצמד הזה כמו היפ-הופ, אלקטרוניקה, רוק, הרבה מאוד שימוש בסימפולים, סינתסייזרים ומכונת תופים.
אני פוקח עיניים לבדוק עם הערב בא, רואה שרק שתיים נותן עוד שעה שינה, מתעורר בחמש ומכין שתי כוסות קפה, מציץ בראי ומבסוט שאני יפה. מצאתי בין הסמיכות מדליק תן
הבליינים, מי יודע, אולי לנו עוד בליינים 2, בוא נחכה. אני רוצה עוד להספיק להשמיע קצת מהשירים החדשים של אורן לוטנברג, שכמובן ייצאו בקרוב באלבום חדש. אז הנה שיר אחד שנקרא מענה אנושי, סינגל ראשון בעצם שיצא מבין הסינגלים שכבר יצאו לאור. שיר כואב על אדם שקמע לקשר ולחום, ובתמורה מקבל מגע קר, מנוכר, אפילו דיגיטלי. שיר הזה, לדברי אורן, נכתב ממש בחודש הראשון של הקורונה. בוא נשמע קצת ממנו, מענה אנושי.
יושב שעות ומחכה שיתשוב לאוויר, ומעניין לעניין באופן די מכוון שולח מסר ישיר. ואני אומר בואי שובי אליי, אבל זה לא אפשרי, גם אם אתה לבד אין על הקו אף אחד, אין מענה אנושי. חונק את ידיי כמו ציפור קטנה, לא הספקתי להוסיף מילה. ובלילה שקט בראשי קוטח, מתפתח ברעב על הלחי הצועה. לא אכפת לי שאיכה, לי זה לא משנה, אני לא קדוש מעונה, זורק מילים לאוויר, ומעניין לעניין נהיה מדי מסוכן את האמת להסתיר. ואני אומר לך בואי סגיר את קולך במענה אנושי, במחיקה אחת לא יישאר אף אחד, כי זהו תנאי הכרחי. זוכר את מי רק דם במחול שדי, לעורר את האלים. ובדלת מסתובב לאט מפתח, משתתח על הסף מול השוקת השבורה, עוד מחכה לה. לא אכפת לי
מענה אנושי, אורן לוטנברג. עוד שירים שיצאו בשנתיים האחרונות לאור, הפוך על הפוך, קוף איטילינגנט ואמונה, אבל אנחנו נשמע את השיר שיצא ממש אתמול, והוא גם שם הנושא של האלבום החדש שהולך לצאת. שש שנים, אורן לוטנברג, שיהיה בהצלחה.
שש שנים ובראש שלך, גם אם לא תבין שזה נגמר, ששנים רצות אל המחר. עמוק בפנים קולות חוזרים והתחושה מתגברת, עמוק בפנים קורות דוקים והתחושה עזובות אלה שחלפים.
עד כאן להיום, מאזינים יקרים, מדברים מוזיקה, 106 FM, רדיו קסם. אני הייתי אסף פרט, ביצוע טכני דלית גלאון. מקווה שנהנתם, גיליתם משהו חדש על השירים, על האומן שמאחוריהם. אם מעניין אתכם איפה עוד אפשר לשמוע אותי מדבר על מוזיקה ועל הסיפורים שמאחורי השירים, תוכלו להיכנס לפודקאסט שלי שמופיע באתר אסף פרט COIL. שם נמצאות כל התוכניות שהוקלטו עד כה. שם גם תוכלו למצוא את הרצאות המוזיקה שלי, בהם אני מספר את כל מה שאני יודע על רוק ישראלי, ועוד ועוד, כל הפרטים באתר. ועד לשבוע הבא, שיהיה לכם שבוע קל ונעים. להתראות.
עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM.